מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום דימה קרנצוב ואירה וקסלר שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום יובל.
שלום מאיה, שבוע טוב. אנחנו נדבר היום עם שי גודל על ספרו המצאת החיים שראה אור בהוצאת עם עובד. דיברנו איתו קצת על הספר הזה בעבר, לפני שהוא יצא, כיוון שהוא לא יצא במועד, ועכשיו סוף סוף קראנו אותו, והוא כמו ששי גולדן עצמו מתאר אותו, סיפור החיים האמיתי לחלוטין והמומצא לגמרי של אבא שלו. זה ספר מאוד יפה, במרכזו אבא של שי גולדן, אריה גולדן, או ארי גולדן.
ארי גולדן, המכונה אריה גולדן על ידי ילדיו.
בכפייה, למרות שהוא ארי. ובעצם הניסיון של שי גולדן להתחקות אחר הביוגרפיה של אבא שלו, כלומר גם אחרי הביוגרפיה שלו עצמו, זה בעצם לא רק ספר על ארי גולדן, זה הרבה גם על שי גולדן, וזה בסדר גמור.
אתה יודע, הסיפור הלא יאמן של שי גולדן, שזה כל פעם שאתה קורא, אתה חושב שאתה מכיר, אבל בעצם...
אבל צריך להגיד, כי אנחנו מכירים את הסיפור הזה, כי הוא כבר כתב עליו בספרים קודמים, ובראיונות וכו' וכו'. אבל אני מאוד אוהב את מה שהוא עשה כאן. אני מאוד אוהב את מה שהוא עשה כאן. זה שונה. זה שונה, וזה שונה גם בנוף של איך שכותבים כאן קצת, לדעתי. נדבר איתו גם על הסגנון שלו, שהוא מאוד מאוד שי גולדני, ויש אנשים שככה, אני אומר את זה לטובה, יש אנשים שכאילו, אני אומר את זה לטובה, זה מאוד מרגיש שי גולדן, הספר הזה. אז נדבר איתו על כל המסע שהוא עשה, ונדבר גם עם נטע שלם סוקולובסקי, על אטלס הכוכבים, שזה ספר משגע לילדים, וגם למבוגרים, שפותח צוהר מילולי ויזואלי לשמיים ולגרמי השמיים, ונדבר איתה על הספר המרהיב הזה, זה פשוט...
ספר מקסים, הוא כאילו לילדים, אבל בעצם גם מבוגרים, אנחנו התלהבנו ממנו.
זה ספר ש...
או שאנחנו נורא אינפנטילים, או ש...
זה ספר שהגיע ואמרתי, טוב, זה לילד, ואז אמרתי, שלי. נכנסתי איתו לוויכוח, אנחנו חזק עכשיו בוויכוחים של מה שלי ומה של... שלי זה מילה...
זה חזק אצלכם, מה שלי?
מאוד, מאוד. אנחנו בגיל חזק של שלי, אבל זה שלי.
תן לו. אני אביא לך את העותק שלי ותיתן לו, ואז לך יהיה את שלך ולא יהיה את שלו. זה הפתרון.
את באמת, זה עמדה מופרעת לחלוטין, להחזיק בדירת תל אביב את שני עותקים של אותו ספר, זה כבר באמת מוגזם.
אני דואגת לשלום הילד, סליחה.
אבל אין לי מקום, שלום הילד, שלום הילד, אבל צריך לשמור על הנדלן.
אוקיי, אתה צודק, נדלן זה מאוד מאוד חשוב. בוא נתחיל עם כמה עניינים אחרים, אוקיי? אנחנו נתחיל בעניין של הספר של גלי עוז, דבר המתחפש לאהבה שיצא בהוצאת כנרת זמורה. נודע לנו שהספר הזה, לפני שהוא הגיע להוצאה הזאת, לכנרת זמורה, הוא היה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כתב היד. והם בחרו שלא להוציא אותו לאור.
כלומר, היא הגישה אותו להוצאה אחרת, להוצאת הקיבוץ המאוחד, לפני שהגישה אותו לכנרת זמורה, והם אמרו לה, לא תודה.
נכון. לפי המקורות שלנו, הבחירה הזאת הייתה קשורה לפער שהם ראו בין הכותרת של הספר, התעללות סדיסטית. אני אומרת, כאילו, אתה יודע, זה ממש בהתחלה, על הכריכה,
כן.
הדבר הזה, לבין התוכן שאינו מעיד על כך שהייתה התעללות סדיסטית, לדעתם, כמובן. הדבר היחיד שהסכימו להגיד לנו בהוצאת הקיבוץ המאוחד זה שאכן הספר הזה היה אצלם, ושמשיקולים שונים הם החליטו לא להוציאו לאור. אנחנו ביקשנו גם את תגובת גליה עוז והוצאת כנרת זמורה, אבל הם העדיפו לא להגיב. Mm-hmm. ויש פה, אני חושבת, משהו מאוד מאוד מעניין שנוגע לתפקיד של המוציא לאור. זה כאילו מחזיר אותה, המעשה הזה של הקיבוץ המאוחד, אפילו בוא ננתק אותו רגע מהדיון על גליה עוז, mm-hmm. הוא כאילו מחזיר אותה, אותי זה ממש ידהים, כי הוא מחזיר אותנו לתפקיד המקורי של המוציא לאור, כאדם שיש לו שיקולים אתיים ואסתטיים, וזה כמעט משונה, זה מוזר לחשוב על זה בימינו. הם הרי ויתרו על הספר הזה, שזה ברור, שאני מניחה שהם ידעו שהוא לכל הפחות יעשה מאומה, גם עם קור, בטח עם קור לא מעט, אולי כי הם חשבו, אני מניחה ולכאורה, שאין בו ממש, או לפחות שהטקסט לא קשור לכותרת, או שצריך שם לעשות שיפורים ושינויים, לא יודע בדיוק איך זה יתנהל. וזה ממש ממש מדהים אותי, בטח בימים שבהם אנשים משלמים כדי להוציא ספרים לאור, וההוצאות כאילו, בתחושה שלנו, הוצאות כאילו ויתרו על התפקיד שלהן. והנה, הוצאת הקיבוץ המאוחד מתייצבת ככה, כהוצאה. שיש לה אמירה כזאת, וזה מדהים.
אם הפרשנות הנכונה, זה באמת דבר מדהים. יכול להיות עם זאת שהם פחדו כלכלית, ושדווקא הפחד הכלכלי זה מה שהרתיע אותם. זה יכול להיות. יכול להיות שהשיקולים...
אנחנו מעלים פה שיקולים, כי אף אחד לא הסכים להגיד לנו כלום.
אף אחד לא הסכים להגיד לנו כלום, אבל יכול להיות שהשיקולים הם לא אסתטיים או אתיים, אלא שהם פחדו מהשלכות משפטיות שעלולות להיות בגין הוצאת ספר שכזה, שלהן יכולות להיות גם תרגום לעלות כספית, שלא תצדיק אחר כך את הספר, וזה הכל לכאורה. וייתכן שלהוצאת כנרת זמורה ביטן, יחס העלות תועלת במקרה כזה, היה נראה פחות מפחיד מאשר להוצאת הקיבוץ המאוחד, ושוב, הכל זה השארות.
זה יכול להיות, יובל, אם כי ככל שאני יודעת, אני באמת לא מאוד מכירה את הצעד הזה, אבל ככל שידוע לי, כל הוצאת ספרים חותמת עם סופרים על חוזה, ובחוזה הזה סופרים חותמים על זה שהם אחראים לזה, נכון. שאין שם דמויות שיזוהו, וזה חוזה משפטי.
נכון, אבל לפי מה שאני יודע, בעצם לחוזה המשפטי הזה אין הרבה ערך בבית משפט, כי הרבה פעמים...
שבית משפט יגיד, סליחה, אתם יגיד, ההוצאה,
כן. והייתם צריכים... מה זה פה? בדיוק, אתם מוצאים לאור, אתם הדפסתם, אתם הפצתם, נכון, אתם שיבקתם, עשיתם יחסי ציבור, אתם לא יכולים להגיד שזה לא אתם.
נכון.
אז,
אוקיי.
אבל צריך להיות. גם להגיד על זה ששנינו לא עורכי דין, ואין לנו לא. מושג מה...
חבל,
זה,
חבל.
זה רק מה שאנחנו שומעים מעורכי דין אחרים, נגיד.
אוקיי, אז זה המצב פה. אני חשבתי שזאת ידיעה ממש מעניינת.
מאוד מעניין.
הגלגול של הספר הזה. נמשיך לעקוב.
כן.
נעבור לקצת חדשות מהעולם עכשיו. פרס המן בוקר הבינלאומי, הסופרת הפלסטינית, הדניה שיבלי, מועמדת לפרס בוקר הבינלאומי על ספרה Minor Detail. אנחנו דיברנו פה על הספר הזה לפני כמה חודשים. היא מספרת בו על פרשה מחרידה שהתרחשה בנגב בשנת 1949. פרשה שהייתה באמת ונקראת פרשת נירים. מדובר שם על מספר חיילים ישראלים שעצרו נערה בדואית במשלט נירים סמוך לגבול ישראל-מצרים. קלעו ואנסו אותה, שרפו את השיער שלה ואת הבגדים שלה, אחר כך ירו בה וקברו אותה במדבר. הקצין והסמל שהיו מעורבים בפרשה הורשעו בבית המשפט הצבאי ב-1951, אבל אחר כך כל העסק הזה הושתק במשך שנים רבות, עד שהפרשה נחשפה בשנת 2005, בכתבה של אביב לוי בהארץ מ-2005, יש כתבה מאוד גדולה, אפשר למצוא אותה, עושים גוגל, הוא כתב ככה, ב-22 באוגוסט 1949, כתב ראש הממשלה דוד בן גוריון ביומנו, כך. הפרקליט הצבאי הראשי, חוטר ישי, מוסר על זוועה מחרידה. גדוד בבאר שבע מצאו ערבי וערבייה. הערבי הרגו. על הערבייה דנו 22 איש מה לעשות בה. הוחלט וקוים. רחצוה, גזזו שערותיה, אנסוה והרגוה. מדהים, לא?
נורא.
גם העניין שזה 22 איש, זאת אומרת, לא היה איזה מישהו שהיה לו שם איזה...
ודנו.
כן,
זה, היה דיון. מתאר, זה היה דיון, ואז
אגב,
הוחלט מה לעשות.
אביב לוי מתאר בדיוק בכתבה את הדיון, הרי היה משפט, אז הדברים
יודעים.
עלו שם.
כן.
הספר של הדניה שיבלי, שפורסם לראשונה בערבית ב-2017, תורגם לאנגלית ב-2020. בחלק הראשון של הספר היא מגוללת את המאורעות ההיסטוריים האלה, ואת החלק השני מקדישה לסיפור על אישה צעירה בת זמננו ברמאללה, שיוצאת לחקור את הפרשה הזאת. נגיד שהדניה שיבלי היא אזרחית ישראלית, היא מחלקת את זמנה בין ירושלים לברלין, היא סיפרה שהיא כותבת את ספריה בערבית, למרות שהיא גם שולטת באנגלית, עברית, צרפתית, קוריאנית וגרמנית. קוריאנית! היא אמרה שאומנם היא דוברת את כל השפות האלה, אבל בכתיבה היא מוצאת את הערבית כשפה מחשפת, מדהימה, מצחיקה, מטורפת, נדיבה וסלחנית, והיא זו שמאפשרת לה את מרחב החופש האינטימי ביותר.
את הספר, הספר Minor Detail, הוא כבר תורגם לאנגלית בידי אליזבט ג'קט, כמו שאמרת, ב-2020. שיבלי כתבה אותו במשך 12 שנים, ורק שהגיע הזמן לתרגם אותו לאנגלית, היא חזרה אליו, וגם אז היא לא קראה אותו ממש, אלא רק לצורך תרגומו, כיוון שהיא לעולם אינה חוזרת לקרוא את ספרי אחרי שהיא מסיימת לכתוב אותם. עצם הרעיון לחזור אליהם פסול בעיניה, לחזור אליהם כקורת. הספר יצא בהוצאת New Directions, ונגיד גם ששיבלי פרסמה רומנים, מחזות, סיפורים קצרים, מאמרים שתורגמו לשלל שפות, אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, עברית וקוריאנית. יש לה דוקטורט מאוניברסיטת מזרח לונדון, והיא מלמדת גם באוניברסיטת ביר זית צפונית לרמאללה.
מעניין, כשנראיין אותה, כי כן. אנחנו מעוניינים לעשות את זה, הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותה זה העניין הזה עם הקוריאנית. מאיפה את יודעת קוריאנית, לעזאזל?
העניין, אנשים שיודעים כל כך הרבה שפות גורמים לי להרגיש כל כך קטן. זה באמת...
זה מעורר קינה.
לדעת הרבה שפות זה המיומנות הכי מדהימה בעולם שלנו כרגע, זה תמיד אתה אומר לעצמך, איך אני לא עשיתי את זה בגיל שלי? למה אני לא למדתי כל
כך? אולי יש אנשים שיש להם כישרון לשפות, שלנו אין.
נכון, אבל זה לא רק כישרון, זה גם מחויבות, וזה רצון לדעת, ולהכיר תרבויות חדשות, וכולי וכולי. אולי לי אין את זה, אני יודע. לדברי זוכה פרס נובל לספרות, קוטזי, שיבלי לוקחת הימור בכך שהיא מניחה את הגישה לאירוע המפתח ברומן, האונס והרצח של בדואי צעירה, בידי שני מספרים שלגמרי מכונסים בתוך עצמם. פסיכופת ישראלי בלשית, ובלשית פלסטינית חובבת שנמצאת גבוה על הספקטרום האוטיסטי, אבל השיטה שלה מצדיקה את עצמה לחלוטין כשהספר מגיע לסוף עוצר הנשימה שלו. זה זוכה פרס נובל קוטזי.
נכון. מעניין אם תהיה הוצאה שתעיז לתרגם את הספר הזה לעברית ולהוציא אותו לאור. אפרופו גם השיחה שלנו על אחריות של הוצאות ועל החלטות אתיות ואסתטיות. ולא במנותק מה נגיד ההחלטה של עם עובד שלא להוציא.
קיבוץ המאוחד.
לא. עם עובד שלא הוציאו את קולום מכאן.
חשבתי שאת חוזרת לתחילת השיחה שלנו.
לא, למה לחזור? יש אפשר להמשיך לאופק, הם מעורים בזמנו.
כל ההחלטות האתיות האלה מתערבבות לי ומתבלבלות. את מדברת באמת על הפריאוגון של...
בדיוק, של קולום מכאן, שהם החליטו לא להוציא, כאילו זה לא, הם חשבו שזה ספר לא מספיק טוב, אבל בעצם יש שם אב שקול ישראלי ואב שקול פלסטיני, ו...
ודיון בסכסוך מבחוץ.
חשבו, כנראה, אתה יודע, זה לא מוצחן בלם, מה הסיכוי שתרגמו לעברית הספר הזה?
אז אם לשאול מקוצי את המטאפורה, לא הייתי עוצר את הנשימה שלי. עד שזה יקרה, עד שהתרגום הזה.
בסדר גמור, נקרא באנגלית. מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו עם המצאת החיים, הספר החדש, השמיני במספר של העיתונאי והסופר שי גולדן. בספר הזה שי גולדן מתחכה אחר סיפור החיים של אבא שלו, ארי גולדן, אבל גם ממציא את סיפור החיים הזה. לפעמים את חושבת שקראת פרק חיים אמיתי, ואז הסופר גולדן מנחית עלייך נבוט על הראש עם ההצהרה בסוף הפרק, שהפרק מבוסס על הדמיון, ויש בו רק שילוב של זיכרונות חלקיים על האב. אבל גולדן ממשיך, לא מרפה מהניסיון לכונן איזו מסכת חיים מסודרת בתוך הכאוס אליו הוא נקלע, ואליו נקלעו הוריו, ואולי הכאוס שאליו כל מי שנולד נקלע. אבל גם בוודאי, אני חושבת שזה כאוס מיוחד במינו של יהודים באירופה במחצית הראשונה של המאה ה-20, אלה שנפל עליהם אסון הנאציזם, ואחר כך אסון הקומוניזם, והכאוס הלא יאומן של מי שגדל בבית יתומים עד גיל 6, יש כאן כל מיני אסונות. אבל יש כאן עוד דבר נהדר, תראה, כל מי שמכיר את העבודה הקודמת של שי גולדן או קרא רעיונות, יודע שהוא ילד מאומץ, ויש איזה דבר נהדר וחסר פשר בלנסות לכונן פרטי חיים, ביוגרפיה, לאדם שהוא אבא שלו, אבל לביוגרפיה שלו בעצם, המוקדמת מרומניה ואיך איך הוא גדל ואיזה מין ילד הוא היה, בעצם אין שום קשר לביוגרפיה של גולדן, לפחות לא קשר גנטי, אבל כן קשר לאדם שגידל אותו, אז יש לו קשר לזה. ומצד שני, הביוגרפיה הסונית ככל שתהיה, של ההורים שלו, ויש שם סיפורי זוועה בהקשר הזה, הזוועה הזאת הצילה את חייו בעצם. אז יש כאן מין נדנדה כזאת משוגעת, ובכל מקרה בעיניי מדובר כאן בספר הבשל ביותר, העמוק ביותר, שהוא כתב עד היום. שלום לשי גולדן.
אני נשבע לך על סף דמעות, אני לא צוחק. מה יש באמת? קרה עלייך המון תודה. באמת. כאילו עכשיו נעשה את כל המשחק, את ההצגה, את הרעיון, אבל ריגשת אותי מאוד. באמת, באמת, באמת תודה.
אז בוא נחזור להצגה. מאיפה, מעניין אותי נורא לדעת, מאיפה הרצון הזה שלך לספר ולחקור ולהמציא אם צריך את הביוגרפיה של אבא שלך, שאני גם קוראת לו אריה גולדן, כי ככה אתה ואחיך קוראים לו, אז זה מין, נראה לי כמו שם חיבה כזה, שאני גם משתמשת בו.
הטעה הגדולה היא שבעצם, צריכים להבין, עד גיל 29-30 לא הייתה לי זהות באמת. הייתה לי רק זהות מומצאת. לא ידעתי שום דבר על עצמי. ידעתי רק כשנמטשתי בבית חולים עם אחי, ורק בגיל די מבוגר הבנתי שאנחנו אחים באמת, כבר התחיל להיות ספק בנושא הזה באיזשהו שלב בינינו, כי אין בינינו דמיון חיצוני, כן. רן, אנחנו יש לנו שני אבות שונים לאותה אימא, למעשה יש לנו אחות נוספת, שגם היא יש לה אבא נוסף, לאמא שלנו הביולוגית היו שלושה ילדים.
כן.
היו שלושה אבות ושלושה ילדים, וכל אחד מהם מאבא אחר.
אבל לא ידעתי שהיה לכם ספק ביניכם, אם אתם באמת אחים.
באיזשהו שלב כבר לא היה ברור, כי הדמיון בינינו הוא באמת הפיזי, הוא פשוט לא קיים בכלל.
כן. וגם כי אתה מתאר חיים כל כך מעורערים, לא רק בגלל הפתיחה, אלא בגלל שהכל אפוף שקרים, הכל, אתה לא יכול כבר לדעת מה האמת ומה שקר.
נכון, כי הסיטואציה שלנו הייתה שבעצם הגענו בגיל 6 וקצת לבית של הורים שלי, אני בן 6 וקצת, ורן בן 7 וקצת לבית של הורים שלי, ואז במהלך בזק התחלנו להמציא חיים משותפים בעצם כולנו. בשיתוף פעולה מלא עם ההורים שלי, חלק מזה היה מתוך, אצלי מתוך אימה שיחזירו אותי למוסד, רן מתוך ההבנה שאלה כללי המשחק, וההורים באמת מאוד מאוד רצו, רצו להיות הורים, רצו להיות הורים, לא פייק הורים, ולא הורים מאמצים, ולא חצי הורים, רצו להיות הורים באמת, וגם באמת האמינו שאם נעמיד פנים שאנחנו משפחה נורמלית, משפחה למופת, אז נהיה כזאת.
כן, ונגיד למי שלא יודע, שהם פשוט העמידו פנים שאתם הילדים הביולוגיים שלהם, וגם דרשו מכם לעשות את זה.
יש קטע נהדר בספר שאתה אומר, אנחנו ידענו שהם משקרים, והם ידעו שאנחנו יודעים שהם, ואנחנו ידענו שהם יודעים שהם משקרים. וכולם משחקים כמו שאנחנו משחקים משחק.
אנחנו מבינים שאת הבית הזה, שהוא בית מודבק, הוא בית מודבק, זה ארבעה זרים שנכנסים ליחידת דיור אחת קטנה ברמת גן, ואומרים להם, צאו לדרך, אתם עכשיו משפחת גולדן. עכשיו, הם לא ידעו להיות הורים. הם קיבלו אותנו כשהם היו בני 47 הוא, וסליחה, 7 היא ו8 הוא לדעתי, ואנחנו 6 ו7 כאמור, הם לא ידעו להיות הורים. הם לא הבינו מה זה ישראליות ומה זה, הם לא דיברו עברית. אנחנו מעצמנו לא ידענו מה זה להיות ילדים, כי לא יצאנו מעולם מגדרות בית היתומים.
כן.
עברנו בשני בתי היתומים, אז אנחנו נכנסים לתוך הבית הזה, שאנחנו אף אחד לא מבין בעצם, זה כמו להיכנס לעלות על במה כשאתה לא יודע את השורות. לא יודע את השורות פשוט, מה אתה צריך לעשות? ויש קהל, מה עושים? אז התחלנו לייצר סיפור משפחתי משותף, והמצאנו לעצמנו ביחד באומנות רבה, את הילדות שלנו, שכמובן אפיקטיבית, היא לא קיימת, כדי שנוכל לספר כמו סיפור כיסוי שמספרים סוכני מוסד, בנים סיפור כיסוי מול העולם ממש, כולנו. עכשיו, הדבר המטורף הוא, שמסביבנו כולם יודעים שזה לא נכון.
אין צורך בסיפור הזה, אין בו צורך.
זה כאילו, זה ממש, תגיד, יש לי שאלה לא ספרותית רגע. כשנותנים, כשמשרד רווחה נותן להורים ילד לאימוץ, הוא לא נותן לו גם איזו הדרכה מסוימת, מה צריך לעשות?
אז אני קצת ניסיתי לחקור את הדבר הזה, צריכים לזכור שהם אימצו אותנו ב-77, כן. מן הסתם, השירות למען הילד, אני מעריך, עשה מרחק גדול מאז, המודעות לצרכי הילד, להדרכה והנחיה וכו', בטח התפתחה עשרות מונים. אז אני זוכר ביקור אחד של עובדת סוציאלית, בדיעבד הבנתי שזו עובדת סוציאלית, היא לא הוצגה כי עובדת סוציאלית, הגיעה איזה גברת מבוגרת, ישבה בבית, דיברה קצת עם ההורים, וההורים ביקשו שנשב בשולחן, היא שאלה אותנו מה שלומנו ואיך אנחנו מרגישים, היא הוצגה כאיזה דודה או משהו כזה, ואז היא הסתלקה ולא חזרה לעולם. אני מעריך שזו הייתה עובדת סוציאלית שבאה לבדוק שהילדים בסדר. אבל מאז לא ראיתי שום זכר, יכול להיות שהיה, אבל לא ראיתי שום זכר לליווי, לדיאלוג, השגחה, כלום, כלום, כלום. עכשיו, כמו שאמרתי, התודעת תיאטרון היא מטורפת, כי הרי כל העולם בחוץ, כל החברים של הורים שלי יודעים את האמת, המורים בבית ספר יודעים את האמת, השכנים יודעים את האמת, הרי לא פתאום מגיעים שני ילדים מהשמיים. ואנחנו מעמידים פנים מתוך שכנוע פנימי עמוק שאף אחד לא יודע. שאנחנו באמת שומרים על הסוד, והסוד הזה מחזיק את המשפחה הזאת. עכשיו זה נשמע קצת פסיכי, אבל זה היה הדבק שהחזיק אותנו כמשפחה, ושהיווה אותנו ממש ליחידה אחת.
זה נשמע קצת פסיכי כי זה קצת פסיכי.
זה קצת פסיכי, כן.
זאת אומרת, זה שזה החזיק אתכם כדבק במשפחה, זה לא אומר שזה לא משוגע, ואתה בעצמך כותב את זה, זה היה משוגע, וזה מה שהחזיק אותנו.
זה ממש ככה. אז אני גדל בתוך, אני מגיע לבית של הורים שלי בלי שאני יודע שום דבר על עצמי, רק שיש לי את אחי שהוא באמת עונה במוחי וחדר בליבי. הוא פשוט חלק ממני ממש, ואני חלק ממנו. ואנחנו באים לבית הזה, ואנחנו לא יודעים כלום על עצמנו. ולימים אנחנו גדלים, רן עובר משבר משל עצמו, והולך למצוא את אמו הביולוגית, ועוזב את הבית ועושה דברים שמופיעים בספר, דברים לא פשוטים להורים. ובכלל, ואני נותר נאמן במרכאות להורים, ובגיל 30 בערך, אני מבין שאני לא מבין שום דבר על עצמי, שאני לא יודע כלום על חיי, שום דבר. שבניתי לעצמי זהות, והפכתי להיות השי גולדן הזה, שאני אפילו לא יודע מי יש מתחתיו. וכמו שאמרתי יפה מאוד, אני מנסה לברוא את הביוגרפיה של אבא שלי, כדי להבין את עצמי דרך הביוגרפיה שלו, אבל הביוגרפיה שלו היא לכאורה, לא לכאורה, בפועל, לא קשורה, לא גנטית ולא היסטורית לביוגרפיה שלי, אבל רציתי לנסות ולהבין דרך הספר הזה את הפסיכולוגיה והפתולוגיה של מה שגרם לשניהם להתנהג ככה, ובעיקר לא להתנהג ככה. רציתי להבין, לראות לשורשי הביוגרפיה שלו, כדי להבין מה הביא אותנו, את כולנו ואותו למצב הזה. והספר הזה, אני מקווה שאת מסכימה איתי, נכתב בהמון חמלה ובאהבה גדולה.
אני מסכימה, ואני גם חושבת שכשאתה מנסה להבין את ההורים שלך ומתאר אותם, אז אתה בעצם כמעט לא יכול לכעוס עליהם, ובטח לא לסנוע אותם, אולי לכעוס. כי את פתאום, יש משהו אנושי בדבר, אז אתה אומר, הנה מה שהוביל אותם עד כאן, והיו להם חיים מאוד קשים. ואימא שלך, מה שעברה שם ברומניה, כדי שתהפך להכרה, זה לא יאמן, באמת שהרומנים עשו את זה. וברור שאתה רואה את האסונות שלהם, ואז... כן, אתה יכול להבין את אולי למה הם התנהגו ככה. אבל יש עוד דבר, הזוועות שלהם זה בעצם המזל שלך. כי אם הם לא היו עוברים את הזוועות האלה, אז היא לא הייתה הכרה, והיא הייתה עושה ילדים, והיא לא הייתה מאמצת.
אני רוצה שתשימו לב לדבר מטורף, שהוא יצא כמו אלמנט ספרותי, אבל בפועל הוא אמיתי. אני נמתשתי בגיל יומיים, שלושה, על ידי אמי הביולוגית. הם איבדו את הילד שלהם בגיל שלושה ימים. אמא שלי הייתה בת 19 וחצי הביולוגית כאשר נטשה אותי, ואמא שלי, אבלין, שהיא אמי האמיתית, איבדה את הילד שלה בגיל שלושה ימים. אבא שלי נרצח על ידי, לא אבא שלי, סליחה, אבא נרצח על ידי אנטישמים ברומניה כשהוא היה בן 6. כשאני בן 6, אבא שלי הופך לאבא. עכשיו, זה סיפור שכתבו החיים. זה לא אני כתבתי. זה מטורף.
אבל כל הביוגרפיה שלך, אני חייבת לומר, מההתחלה, זה משהו שאני אומרת, לא אמין במיוחד. לא מאוד אמין.
אני מודה, אני מודה. אני גם, אני קודם מסתכל, במהלך השנים התפגשתי המון אנשים, מה שקרה, שהשתתפתי בתוכנית שנקראת מחוברים, וגם התחלתי לפני זה קצת לדבר על האימוץ והבית, אז הרבה אנשים מהעבר פנו אליי, שלא ידעתי על קיומם כמובן. אנשים שבכל זאת כמה שי ורן, שני יתומים מחיפה כבר היו בישראל בשנות ה-70.
כן.
אז פנו אליי המון אנשים, השירות למען הילד, מנהל בתי יתומים פנה אליי, חברה של אמי הביולוגית פנתה אליי, אישה שהייתה עסקה בזנות ועבדה איתה שם. ממש פנו אליי הרבה אנשים, התחילו להשלים לי פרטים עכשיו. מה שמדהים באיסוף של המידע של הביוגרפיה שלי הוא שאתה יושב עם אנשים והגרסאות שלהם סותרות. הם מספרים לך את סיפור חייך, וכל אחד מספר משהו אחר, ואתה צריך שם לעשות סלקציה, ולהגיד לה, זה אמין, זה לא אמין, זה משכנע, זה לא משכנע. הם מדברים על חייך שאתה לא מכיר, ואתה אומר, זה לא נשמע לי אמין הסיפור הזה.
תשמע, דרך אגב, בעניין הזה אני רוצה רגע, כמובן שהעניין פה הוא ספר, וזה ספר, תרשה לי, זה ספר שהוא פרוזה, זה לא ביוגרפיה, זה פרוזה. והעניין הוא שכל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו יתרגמו למשהו שהוא סופר מעניין מבחינת הז'אנר שאתה בחרת להשתמש בו, כי בעצם, נגיד את זה כך, מדובר פה בממואר מסוים, בביוגרפיה מסוימת של אבא שלך, אבל חלקם מומצא לחלוטין עם הגרסאות סותרות, או בגלל שאתה לא יודע, או בגלל שהזיכרון שלך הוא של סיפור שאבא שלך המציא, או שאבא שלך התעלם ממנו בנוחות, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אתה בעיניי מצטרף למסורת של כותבים שמנהלים מערכת יחסים מאוד מורכבת עם הממואר, עם האוטו-פיקשן. אתם מסתכלים על הדבר הזה בחשדנות, על הגל המטורף של אנשים שכותבים על עצמם, וגם שאנשים מאוד אוהבים את זה, זה ז'אנר מאוד פופולרי, ואז אתם מסתכלים על זה בחדשנות, ואתם אומרים, אוקיי, אוקיי, אני נכנס פנימה, אבל מבפנים אני הולך לחתור תחת הדבר הזה ולמוטט אותו. ואתה כותב שם ממש בספר, אתה כותב את זה על החיים שלכם, על העובדה שנקודת המבט שלך ונקודת המבט של אחיך ונקודת המבט של אבא שלך, אי אפשר להכריע ביניהן. אבל בעצם אתה אומר לנו גם את זה על הספר, ועל ספרים אחרים אולי, בז'אנר הממואר ובז'אנר האוטופיקשן. אל תאמינו לכלום, הכל זה בדיה ומישהו של בדיה ומציאות.
אני אבקש מכם לעשות תרגיל קטן, ולחשוב על איזשהו זיכרון, זיכרון ילדות שלכם. לא משנה ממתי, לא חייב להיות דרמטי במיוחד. ולשאול את עצמכם איך לאורך השנים זכרתם אותו, ותגלו שהזיכרון שלכם משתנה. אנחנו נוטים לייפות דברים, אולי דברים שהיו בינינו טראומטיים, להפוך אותם לטראומטיים יותר. אנחנו נוטים להקצין דברים, להוסיף פרטים. ממש כמו הבדיחה של דן בן אמוץ, שיש אותה בדיחה שמספרים אותה 20 פעם ב-20 דרכים שונות.
איך להרוס בדיחה?
וככה גם הזיכרון שלנו עובד בדיוק. תחשבו על עצמנו, כי אנחנו מספרים סיפורים. אפילו ההוא וההוא הרביט לי בבית ספר, ואז אתה פתאום הופך את זה, הוא הביא גם את חבר שלו, ואחרי 5 שנים יש כבר 5 חברים, והמורה עמדה מהצד וצילמה את כל האירוע. עכשיו, אתה משוכנע שזה נכון אגב, אתה לא משקר, אתה לא ממציא, אתה פשוט חי את הדבר הזה רגשית שוב, והרגש והביוגרפיה פשוט משחקים איזה משחק מתעתי. עכשיו, הערת יפה מאוד יובל לגבי העניין של הז'אנר הזה של המומר, שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי. בספר, בבן הטוב, שהוא בעצם, איך נקרא לזה, רומן המפתח לספר הזה, שהוא בעצמו רומן המפתח לחיים שלי, שהם בעצמם רומן מפתח לחיים מומצאים של מישהו אחר, בספר הזה אני כותב משפט שבו אני אומר שאנחנו בעצם 4 דמויות טרגיות שמתחרות על הבחורה במחזה. ואנחנו ממש מתחרים בינינו על הבחורה הטרגית במחזה. אני משוכנע שאני הגיבור הטרגי במחזה, במובן הדורותי הקרוקי, הקלאסי ממש. אני מאמין שאני הגיבור הטרגי, אמא שלי עליה שלום, אמינה שהיא הגיבורה הטרגית, רן כמובן משוכנע עד היום שהוא הגיבור של הסיפור הזה, ואבא שלי כמובן. ועכשיו אתם צריכים להבין שזה 4 גיבורים טרגיים בתודעה של במה משותפת, שצריכים כולם צריכים לחלוק את הזירה, וגם לשמור מקום לביטוי שלהם, ולרגש שלהם, ולדרמה שלהם. מצד שני, גם להכיל את כל הרביעייה. אז התחלתי לכתוב את הרומן שלי, כי אני הגיבור הטרגי הגדול. ואז אמרתי, רגע, רגע, יש עוד גיבור טרגי פה, אבא שלי, בוא נשמע את הסיפור שלו. ואני משתעשע, ואני חושש שאני מצטרך לחכות עם זה 4 שנים, כדי לא להיות, לחטוא בנרקסיזם מוגזם, אפילו יחסית לעצמי, לכתוב את הביוגרפיה של רן.
נכון.
דרך העיניים שלו.
אני רוצה להגיד לך...
רגע, אבל אתה... סליחה, יובל.
בבקשה.
אתה כותב בספר, שהיה לך מאוד מאוד חשוב להוציא אותו כשאבא שלך עוד חי, להגיש לו אותו כאיזה מנחת אהבה כזאת, ואני רוצה לדעת אם הגשת ואם הוא קרה.
כן, כן, ואני אומר לכם מעומק הלב, באמת, בעיני שזה ישמע ציני, זה הספר, לא ציני, סליחה, זה ישמע מוזר, הספר היחיד בחיים שלי, שהדבר היחיד שהיה חשוב לי זה שהוא יגיע לידי הקורא אחד, זה הספר הזה, וכל מה שקורה מעבר לכך הוא בונוס. באמת, ברגע שראיתי אותו, כי הוא עכשיו במצב מאוד מאוד לא משהו, לא משהו בכלל, הוא כבר בדמנציה מתפתחת, הוא כבר, ההכרה שלו כבר לא כשהייתה, והוא לא צלול אחד, והרבה מאוד מהדברים שהוא חווה, הוא לא באמת מכיר בהם, או מבין שהוא חווה, אז היה חשוב לי לפני שהמסך יורד על צלילותו, וחס ושלום על חייו, שהוא יוכל לראות את ה... ולא סתם התעקשתי על התמונה שלו כילד.
כן.
שם על הקריחה. היה חשוב לי... זה ממש לעיניו, זה קריחה שנעשתה לעיניו, כדי שהוא יוכל לראות, הנה, המציחו אותי, הנה החיים שלי אמיתיים, הנה החיים שלי היו להם תוקף.
הוא שמח? הוא להחזיק את הספר הזה ביד לפעמים?
כן, כן. הוא מאוד מאוד גאה. המשפחה שלנו, אבא שלי היה לו... אמא שלי ואבא שלי כפר עליהם, כשהייתי ילד היה להם קטע כזה של... אמא שלי, אצלנו בבית רק אמא שלי הייתה עונה לטלפון כי היא הייתה טובה בעברית, כן? ותמיד הרשויות עמדו לצלצל מהפחד, הפחד הקומוניסטי, הרשויות עומדות לצלצל, שידבר איתה מישהו שיבין אותה.
כן.
ואמא שלי הייתה עונה לטלפון, והייתה אומרת לאבא שלי בעברית, לא ברומנית, שזה כאילו מסר מוצפן שהילדים צריכים לשמוע. אריקה, שמעת? הבן של צוף ומרצ'לה התקבל לקורס חובלים. ואז כעבור שבועיים, אריקה, מיכאל של מינקה לומד רפואה. מה הסאבטקסט? זה בית אשכנזי קלאסי. מה הסאבטקסט?
אתה לא.
הסאבטקסט הוא אנחנו לא. אתם לא. הילדים של מינקה ושל מרצ'לה ושל כל החברים, אנשים טובים באמת חברים של הורים שלי, אבל הילדים שלהם הם לומדים רפואה והם בקורס חובלים והם בלא יודע מה, והילדים שלנו זה שני, זה לא יקרה. אנחנו לא נקשים את החלום הזה. אז אני ממש... באיזשהו שלב לקחתי על עצמי, אני זוכר שאמרתי לאבא שלי, כשהייתי ילד קטן, אמרתי לו, אבא, יום אחד אני אהיה עשיר ואני אקנה לך BMW, למה BMW? כי BMW היה אוטו שהוא הביא לי, הקטן הזה בצעצוע שהוא הביא לי, זה הדבר הראשון שקיבלתי כשהוא פגע, אמרתי, אני גדול ואני אקנה לך BMW. הוא הסביר לי ש-BMW זה אוטו הכי טוב בעולם, הבטחתי לו שאני אקנה לו BMW. אז BMW לא הצלחתי לקנות לו, והשיר לא הצלחתי להיות. דבר יחיד שהכי קרוב לזה הוא להביא לו, להסב להם גאווה. איזושהי גאווה ותחושה של, למה אני מתעקש על הגולדן הזה כל הזמן, שי גולדן, שי גולדן, כולם אומרים, אקסיביציוניזם הזה, הלוקסיזם הזה, הצורך הזה שלו כל הזמן להיות במרכז העניינים, על מה זה יושב. ואני אומר לכם, הפתולוגיה העמוקה של זה, היא כדי להזכיר לעצמי ולהורים שלי, שיש תוקף לחיים שלנו, שאנחנו לא נשכח שכל זה לא היה...
אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, זה אתה מרים פה להנחתה, כי סגנון הכתיבה שלך הוא... דיברת מקודם על מחזה, אתה עושה את מה שנקרא לשבור את הקיר הרביעי, אתה מדבר אל הקורא, אתה מנהל איתו דיאלוג, אתה כמעט מתנגד במובן הזה למעשה הספרותי, ואתה חוזר ואומר לקורא, ככה זה. וזה ככה. וזה ככה מן ה-so it goes, הוונגוטי הזה, של, וככה זה, אלה החיים. אבל בעצם אתה מבקש את האישור לא רק של אבא שלך, אלא גם של הקורא.
אני... א', זה דבר שזה וריאציה על קורט וונגוט.
כן.
מבית מטבחיים 5. ששם הוא היה מתאר את הזוועות הכי מטורפות, הכי מטורפות ממלחמת העולם השנייה. הוא היה מתאר חבר שלו שהולך ברחוב ובועט בראש של גולגולת של תינוק, סליחה שאני משבית פה את השמחה של המאזינים שלנו. הוא היה מתאר את הדבר הזה ביובש קר ממש, ואז היה מסיים בכך הזה. הכך הזה הוא בעצם ה... ההשלמה עם העובדה שיש משהו באקזיסטנציאליזם הזה של החוויה האנושית, שהוא כבר מעבר להסבר. הוא ללא מילים והוא ללא פרשנות אפילו. פשוט קחו את זה כמו שזה, אל תנסו למצוא בזה אפילו משמעות. ככה זה, זה כל כך, זה מעבר למילים כבר. הככה זה הוא ניסיון לומר, נגמרו לי המילים. אין לי מה לומר יותר על זה. וגם איזו פסקנות של, אני גם אדם מאוד מאוד מאמין, גם פסקנות של, אוקיי, ככה זה הוחלט, זה גדול ממני, אין מה לעשות. עכשיו, זה לא ספר של אנשים, אני חושב שתסכימו איתי שלא נאבקים בחיים, ולא מנסים לשנות את גורלם, ולא מנסים לזוז איכשהו. אבל נתקלים בכוחות חיים כל כך מטורפים, שלפעמים אתה חייב לומר, ככה זה, אין מה לעשות, ככה זה. זה פשוט גדול ממני, וגדול עליי הדבר הזה שנקרא החיים, ואני פשוט עומד מול זה.
רק צריך להזכיר, אתה אומר, ככה זה, אבל גם משפט אחרי זה אתה תגיד, אגב, מה שקרה בחלק הזה... היה מומצא לחלוטין.
נכון. מומצא לחלוטין, אבל גם אמיתי לחלוטין.
בדיוק. אז זאת היא המצאת החיים, סיפור החיים האמיתי לחלוטין, והמומצא לגמרי של אבא שלי, שי גולדן, בעם עובד, תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הספר הזה.
ממש תודה לכם.
תודה רבה.
להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע, חזרנו עם ספר מרהיב לילדים וגם למבוגרים, אטלס הכוכבים, מרהיב ביוריו, מצורפת אליו מפת כוכבים שזוהרת בחושך, זה אינטראקטיבי ומדהים, יש בו הסברים על כדור הארץ, על השמש, על הכוכבים, על חורים שחורים, יש פה מדריך תצפית, זה מדהים, אתה יכול לצאת למדבר, כמו שעושים, ולהסתכל על הכוכבים ולהיעזר בו. כתבה אותו נטה שלם סוקולובסקי, שהיא מאיירת ומדריכת אסטרונומיה, בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, מדריכה במסגרת ארגון הדובה הגדולה אסטרונומיה תצפיתית.
איזה יופי של שם,
הדובה הגדולה. כן. ישר אני חושב על יונה וולך, כמובן. אבל זה לא קשור. זה הספר הראשון שלה. שלום, נטע שלם סוקולובסקי.
שלום וברכה. נעים מאוד.
אהלן.
יצרת מלחמה בבית שלי לפחות. על,
כן, של, הוא של עובר רב עם הבן שלו על הספר.
כן. הוא חושב שהוא שלו.
כן, אפשר לשאור את זה.
הוא חושב שזה שלו, ואנחנו עמוק בעניין הזה של שלי, אז אני מבהיר לו, לא, שלי, וזה דיון של די פתטי בשביל גבר בן 42.
נכון, אני מציעה שתיתן לבן שלך לכתוב את השם שלו על הספר, ותעזוב אותו בשקט. אבל נעבור לנטע שלם. אוקיי, תספרי לנו על התשוקה שלך הזאת אל הכוכבים.
וואו, אוקיי, אז הכל בעצם התחיל לפני 10 שנים בשירות הלאומי שלי, הייתי מדריכת טיולים באילת, והתחלתי מתוך ההדרכה במדבר להכיר את הכוכבים ואת השמיים. זה התחיל מאוד מאוד לאט, בעזרת החבר'ה באמת של הדובה הגדולה, שממש הם גם משפחה והם גם חברים, וממש חבורה נפלאה כזאת. שמהם למדתי הכל, ולאט לאט נכנסתי חזק לתחום, והמשיך בקורס באוניברסיטה הפתוחה, ובלמידה עצמאית המון שנים. ואז הגעתי לבצלאל, ואז התגלגל הפרויקט גמר בעצם.
זה בעצם, הספר הזה שאנחנו מחזיקים עכשיו ביד, זה פרויקט הגמר שלך בבצלאל, נכון?
נכון, הוא התגלגל עוד הרבה בשנה וחצי שעברו מאז שסיימתי את הלימודים. הוא עבר הרבה עריכות ותוספות ויורים חדשים לפרויקט, הגשתי את זה נורא מהר, אז אחר כך עוד היה לי זמן לשבת ולשפצר אותו מכל הכיוונים. אבל כן, זה בעצם הפרויקט גמר.
מקווה שקיבלת 100, כאילו.
כן, לא, זה בצלל, אין לי עוד
100. 100 זה רק לאלוהים.
ו-90 זה למרצה.
99.
ולטובים במיוחד, בדיוק. לא, אני רגילה. אני חושבת שקיבלתי 85, אבל זה ממש לא חשוב.
וואו, זה נודניקים.
אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, אנחנו רגילים לזה ש... עולם הכוכבים הוא נורא מסעיר, ותמיד אתה מסתכל ואתה רואה הדובה הגדולה וכל הקבוצות כוכבים האלה, ואתה אומר, טוב, זה לא באמת נראה כמו שאמרו לנו. זאת אומרת, אתה לא רואה תמיד את הצורה, אצלך רואים את הצורה, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שבור לחלוטין בעניין כוכבים, עד כמה את פה עושה פרשנויות, ועד כמה את נשענת על המחקר ועל המסורת ה... של, של, של צורות הכוכבים, מה הרשית לעצמך?
אז שאלה מצוינת. קודם כל, באמת נתחיל מזה שכל קבוצת הכוכבים זה המצאה דמיונית. בסוף הרי בזה אין תורה מדעית בלמה זה ברבור או למה זה דובה. זה בעצם המצאות של אנשים שהתבוננו בשמיים לאורך ההיסטוריה, מכל התרבויות ומכל המדינות. ובאיורים שלי אני בסך הכל נצמדתי לפרשנות לאורך ההיסטוריה של איך הקבוצות מאוירות. הרשיתי לעצמי לפשט את זה, אם למשל יש לנו קבוצת עגלון, שזה בעצם איש שרוכב, שהוא בעצם יושב על עגלה כזאת, רתומה לסוס, ומחזיק איזשהו כבש וכו' וכו', אז פישטתי את זה מאוד לאיש עם עגלה כזאת. למשל, אז ניסיתי בעצם לעשות את הכל הרבה יותר ברור ופשוט ועם פחות פרטים, גם בגלל הטכניקה שבחרתי, אז בעצם יש צורך באיזושהי הפשטה. אבל זה בסך הכל איך שהקבוצות פחות או יותר מצוירות. מדי פעם שיניתי אולי את התנוחה שבה הדמות עומדת, אם זה היה נראה לי יותר נכון לצייר אותה קצת אחרת. אבל שינויים קלים.
וצריך להגיד גם שבסוף הספר יש גם הדרכה. איך יוצאים לצפות בכוכבים?
נכון, נכון.
אז מה את ממליצה?
אז אני ממליצה קודם כל, אגב, זה באמת גם קשור לזה שאמרת שאתה והבן שלך שואלים למי שהיה הספר, אז אני חושבת שבאמת האטלס הזה קורא להורים ולילדים לקרוא יחד בספר ולהשתמש בו יחד, כי הוא באמת פונה לילדים, אבל יש בו הרבה אינפורמציה שגם... תעניין את ההורים וגם הצריכה את ההורים, למשל לצאת למדבר זה הרבה פעמים משהו שילד לא יעשה לבד, אז זה בעצם קורה לאיזשהו בילוי משפחתי. אפשר גם בשולי העיר או משהו כזה, אבל כמובן שההמלצה היא לצאת קצת יותר רחוק.
האורות נורא מפריעים, לא רואים כלום.
מאוד, לא, אבל זה נחמד, נכון. פיקניק, היא כותבת, אפשר לקחת ערכת קפה ופנס, וצריך כדאי לקחת איזה צעיף ומחצלת, צמיחה. אתה יודע?
נכון.
לא,
נכון.
זה...
כן. יובל, תצא קצת למדבר.
יש לי אוהל בבגז של האוטו, מה
מאוד,
את חושבת עליי?
יפה מאוד, כל הכבוד.
אנחנו עברנו שנה
יסיר,
בלי חול, מה, נאלצנו לעשות קמפינג, אין מה לעשות. אני רוצה לשאול אותך לסיום, בעצם מוצאת את זה בעצמך, את הספר?
נכון, נכון.
אז איך ניתן לרכוש אותו?
אוקיי, אז ניתן לרכוש אותו קודם כל באתר שלי, netashalem.com. וגם באתר של Head Start, שבעצם הכל התחיל בקמפיין של Head Start, אז זה עדיין מופיע גם שם. ובלא מעט חנויות, קודם כל בכל החנויות של רשות הטבע והגנים, בכניסה לשמורות, ובירושלים בחנות אדרבה, ובתל אביב ברובינסון ובוקשוק, וברחובות במילטה, בירושלים יש לנו גם בבזר מוריה ברחוב הפלמח, לאט לאט יש פריסה של יותר ויותר חנויות, בתל אביב בכל החנויות של תומי ואניקה.
אז נמליץ עליו בהחלט, אטלס הכוכבים, נטע שלם, סוקולובסקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם, להתראות.
להתראות.
ביי ביי.
טוב, אנחנו נעבור בזריזות לאיזה טקסט, להשלמה כזאת, בוא נגיד. יש לנו טקסט ששלח אלינו האדריכל אמנון רכטר, אחרי שהוא שמע את התוכנית שלנו על החמץ עם יחיל צבן, והוא שלח טקסט של פרויד, אדיר, טקסט אדיר, מתוך ספר המכתבים של פרויד שערך ותרגם ערן רולניק, ובוא נקרא מה יש לפרויד לומר על אוכל וחגים.
אז נגיד שזה מכתב לאדוארד זילברשטיין, שאתה מתוארך ב-18 בספטמבר 1874. הוא כותב שם, נון בית, אני מתעלם מראש השנה? האם אתה מעלה בדעתך שאני עד כדי כך שר טעם? רחוק מכך. אנשים נוטים לבקר את הדת בטענה שהיא מטאפיזית במהותה וחסרה את הוודאות של התפיסה החושית. ההפך הוא הנכון. הדת פונה לחושים. את זאת יודע כל כופר, אם רק התמזל מזלו לגדול בחיק משפחה אדוקה באופן נסבל. בכל פעם שהוא, את זה יודע כל כופר, בכל פעם שהוא מקרב אל פיו ביום הקדוש את מאכלי ראש השנה. אדרבה. אפשר לטעון שצריכה של דת בכמויות מתונות מעודדת את העיכול, ואילו צריכה מופרזת, מזיקה לעיכול. אפילו גטה הכיר בכך שקשה לסבול ימי קודש יותר מאשר ימי חול. הסיבה לכך ברורה, אנחנו מאמיסים על הקיבה. האופן שבו מציינים חגים בעזרת מאכלים מיוחדים מעניין מאוד. חג הפסח גורם לנו לעצירות, כתוצאה מזלילה של לחם שלא החמיץ וביצים קשות. ואילו על מועקת יום הכיפורים, אחראית ריבת השזיפים ופעולת המאיים המוגברת שבעקבותיה, ולא, כפי שמקובל לחשוב, חרון האלוהים. ובכל זאת לא די במאפייני החג הללו כדי להבחין בין חגים שונים. אמפרציסט מסוגי ימשיך לבלבל גם בעתיד בין ראש השנה לבין פורים, משום שאינו יודע להצביע על מאכל המייחד את שני החגים זה מזה. היום, לעומת זאת, היו אלה חרחורי הגסיסה של שני דגים ואווז שנשמעו מהמטבח, שהזכירו לי שיום הכיפורים קרב ובא. אני מגזים כאן, לצורכי המחשה בלבד. הרי ברור שהחיות נשחטו בטרם הוכנסו הביתה. במבט ראשון, נדמה שהברית האמיצה בין הדת לקיבה פועלת לטובת הראשונה. אבל לדעתי הקיבה תחולל מהפכה אם הדת תאסר. וכדאי להרהר במשמעות העניין. ישנם אנשים המאמינים שהקיבה יכולה לשלוט בעולם בכוחות עצמה. ייתכן שהברית בין מערכת העיכול לקדמה מסבירה מדוע אדיקותם של אנשי הדת גורמת להם להשמין כל כך. אבל כאן אנחנו כבר נתקלים בבעיות מתחום ההיסטוריה החברתית שאינן מענייננו. האמת היא שהאכילה היא ההרגל היקיש ביותר. החגים שלנו מאריכים ימים יותר מהאמונות שלנו, כשם שסעודת ההשכבה נמשכת גם לאחר ההלוויה. ואני יכול לקבוע בוודאות שהאדם האחרון שיוותר על פני האדמה, יעשה בדיוק את מה שעשה האדם הראשון. יאכל. לכן אנו משתתפים כולנו בסעודות יום ראשון ובארוחות חג, כשכל מה שמבדיל בינינו מסתכם בכך שדתיים אדוקים מאמינים שהם עושים את הטוב בעיני אלוהים כשהם זוללים, ואילו בריאות ארציות מסוגנו פשוט מודעות לכך שסעדו את ליבן בארוחה טובה.
תודה רבה לאמנון רכטר, האדריכל ששלח אלינו את הקטע הזה, שהוא פשוט מושלם, ותודה לפרויד.
כל משפט פה צריך ככה לשים...
למסגר.
למסגר, ממש. טוב, לא נציין את כל המשפטים שאני רוצה למסגר, כי זה כולם.
זה הזמן לנו לסיים פשוט, אין לנו זמן לזה. תודה רבה לדימה קרנצו ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.